בוקר טוב לראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות, הדוקטור שרון אלרואי פרייס.
בוקר טוב.
העובדה שנתב"ג פרוץ, זה לא המחדל הגדול ביותר במשבר הזה לדעתך?
אני חושבת שהדבר הכי חשוב במשבר הזה זה שמירה על בידוד. זה לא המחדל מאיפה נכנסים לאן. אם אנשים שנכנסו מנתב"ג עם תחלואה היו שומרים על בידוד בבית, אז הייתה פחות תחלואה. אני חושבת שהמחשבה שהפתרון קסם שלנו הוא בבדיקות בנתב"ג, היא פשוט מחשבה מוטעת. רוב האנשים שמאומתים אחרי חזרה מחול, לא מאומתים בכניסה לנתב"ג, לא מאומתים בעלייה למטוס. אנחנו בהחלט מקדמים את הבדיקות האלה, כי זה יעזור להוריד.
אז אולי אני...
אנשים נעשים מאומתים בזמן שאותם במדינת...
אולי אני אעדכן את השאלה שלי לנוכח דברייך, דוקטור אלרואי פרייס, ואני אשאל, האם לדעתך העובדה שלא מוודאים בידוד לאלה שנכנסים בנתב"ג בשנה האחרונה, האם לדעתך זה המחדל הגדול ביותר במשבר הזה? הנה תיקנתי.
זה אחד המחדלים הגדולים, כן.
ומי השם בזה? אני פשוט סתם חובב ועדות חקירה, אני לא...
אני חושבת שבוא ניקח כל אחד את האחריות על עצמו קודם כל. האנשים שצריכים להיות בבידוד ויודעים שהם אמורים להיות בבידוד, צריכים להיות בבידוד, ואחר כך כמובן גורמי אכיפה וכל בן אדם רלוונטי לעניין.
כרגע משאירים את זה לכל אחד באופן וולונטרי, כמעט. יש בקרה פה ושם על בידוד, אבל בסופו של דבר האחריות נופלת על כל אחד מאיתנו.
אבל זה באמת הקושי במגפה הזאת, חייבים להגיד את זה בכנות. אי אפשר לצפות שיש שוטר ופקח בכל פינה ולקצל כל אחד בבית ויבדוק שאנשים שמורים על בידוד. זה לא ציפייה הגיונית. יש מדינות שבהן נעשה שימוש בטכנולוגיות מתקדמות כאלה ואחרות, כן. יש אנשים בבידוד, אצלנו אין את זה.
כן, אבל טוב, אני חושב שגם יש איזושהי ציפייה מהממשלה.
יש עוד ציפייה מהממשלה?
לא, שיזהו מוקדים שבהם יש בעיות בשמירה על ההנחיות, וינקטו באמצעים שהם לא רק לשים שוטר בכל מקום, כמו לשלול מימון וכאלה, אבל טוב, את לא דוברת הממשלה. רציתי לשאול אותך לגבי המוטציות, כמה זמן לוקח למשרד הבריאות לזהות שהדבקה היא לא הדבקה רגילה, אלא באחת הווריאנטים?
זו שאלה טובה. קודם כל צריך להבין מי זה הווריאנטים. צריך לדעת שווירוסים באופן טבעי קורות בהם מוטציות. ורק אחרי שיש מספר מוטציות ונוצר איזשהו זן שהוא שונה באופן מהותי, פתאום רואים שיש שינוי במגפה באותו מקום שבזן הזה מתפתח. זאת אומרת, הדבר הזה לוקח לפחות כמה שבועות. גם באנגליה, הפעם הראשונה שזיהו את הווריאנט האנגלי היה בספטמבר, ולקח עד דצמבר להבין שמתחולל פה משהו שונה, כי אתה צריך שיהיו מספיק אנשים עם הזן הזה, ולראות שבאנשים האלה התחלואה מתנהגת שונה, או שההדבקה שונה. ולכן הדבר הזה לוקח את הזמן. מרגע שיש וריאנט שכבר ידוע, כן. שהוא בעל אפקט שונה, ואנחנו מחפשים אותו, אז זה לוקח בין יום לבין כמה ימים לעשות את הריצופים, תלוי עד כמה אתה עושה ריצוף מלא.
זהו, וזהו, רוצה שאתה, סתם אדם חולה בקורונה, לפי איזה פירמטרים אתם מחליטים אם לעשות ריצוף או לא ריצוף? האם למעשה, בעצם יש לי שום
היום עושים אולי לכל אחד, לא?
כן, אז קודם כל אנחנו בנינו מערך לאומי לריצוף גנומי, שבו אנחנו לוקחים מדגם מכל בדיקות הקורונה במדינת ישראל, זה קריטריון אחד לרצף, מדגם מסוים, כי כמו שמגיע וריאנט מדרום אנגליה, ברור שיכול להתפתח גם וריאנט בישראל, אנחנו לא, בכל זאת יכולים לפתח גם את הווריאנטים אצלנו. אז זה דוגמה אחת. הדוגמה השנייה זה אנשים שמגיעים מחול. אנחנו מרצפים את כל המקרים המאומתים מחול כדי לוודא שלא מגיעים וריאנטים מבחוץ. דוגמה שלישית, אנשים בהיריון עכשיו. אנחנו רואים פתאום עלייה משמעותית של נשים בהיריון במצב קשה וקריטי. לא ראינו את זה במהלך המגפה. אנחנו מבקשים מכל בתי החולים דגימות כדי לרצף אותם. ואכן אני יכולה להגיד שכל אנשים בהיריון עד עכשיו שריצפנו, או שזה לא היה ריצוף מלא, זה היה בדיקות חלקיות, יש חשד גבוה לווריאנט האנגלי בחמש מתוך חמש נשים שהצלחנו לקבל דגימות שלהם.
אבל אני רוצה להבין משהו אחד, דוקטור אלרואי פרייס. היום כשאדם עובר בדיקת קורונה, אתם יודעים לזהות האם זו הקורונה, איך נקרא לה, הקורונה הישנה או אחת המוטציות? כבר יודעים באופן מיידי? או שצריך לעשות דגימות ולבדוק את זה באופן סטטיסטי, את יודעת, לבדוק חלק מהדגימות ולראות כמה זה מתפשט?
אז באופן עקרוני התשובה היא לא. כשעושים בדיקת קורונה רגילה, אתה יודע התשובה האם יש קורונה או אין קורונה, אתה לא יודע בדיוק איזה וריאנט.
הבנתי.
אתה יודע תשובה מדויקת, אתה צריך לעשות ריצוף. אבל אני כן אגיד שבווריאנט האנגלי, יש בבדיקות מסוימות, בדיקות קורונה מסוימות, שנעשה בהם שימוש בחמש מעבדות במדינת ישראל, אפשר להעלות חשד שמדובר בווריאנט הזה.
כן.
יש איזשהו מאפיין בבדיקה שנראה קצת אחרת.
רגע, דוקטור פרס, חוץ מזה שהווריאנט האנגלי אולי הוא מדבק יותר, אם יש סיבה לחשוב...
הוא אלים יותר?
שהוא גם אלים יותר, במיוחד בקרב נשים בהיריון.
אין סיבה לחשוב שהוא אלים יותר, אבל כשאתה מדבר על כמויות גדולות של אנשים שנדבקים, ואחוז קבוע הופך להיות חולה קשה וקריטי, אז בסוף יש אבסולוטית יותר אנשים חולים קשים וקריטיים. כי גם הכמויות בסוף מדברות. אבל אני חייבת להגיד שאנחנו מסתכלים על הנושא הזה של אנשים בהיריון, ואנחנו בוחנים אותו מאוד מקרוב. אנחנו לא ראינו מספרים כאלה לפני זה. גם בגל שהיה באוקטובר, היו 4-6 נשים חולות קשה וקריטי. היינו עדיין גם אז במספרים גבוהים. היום אנחנו מדברים על מספרים אחרים, ואנחנו באמת בודקים את זה לעומק.
דיברנו בתחילת שיחתנו על המחדל של הבידוד אחרי חזרה לארץ. את ודאי הרע למה שמתרחש בחלק מהשכונות או הערים החרדיות, ויש תחושה שהחילונים בסגר כי בשכונות החרדיות אין סגר. זו גם התחושה שלך?
אז קודם כל אני אגיד, אני חושבת שרוב הציבור החרדי, רובו כן ישמר להנחיות, אבל לראות את התמונות האלה זה באמת מזעזע. אין לי מילה אחרת, זה מזעזע. זה בשיא התחלואה, ובמגזר החרדי יש תחלואה מטורפת.
40% ראיתי.
35%, 40% מהתחלואה במדינת ישראל שם. עם אלפי אנשים חולים ועם תמותה דוהרת לעשות כאלה התכנסויות שמסכנות את האנשים שנמצאים שם.
אבל בסוף החילונים לא בסגר בגלל ששם בחלק מהמקומות לא שומרים? בסוף, בשורה התחתונה.
לא, אני לא חושבת שזה נכון. יש תחלואה מפושטת במדינת ישראל. אנחנו עכשיו רק מתחילים לראות את הירידה. אנחנו היינו במצב של 80% מיישובי מדינת, מהאוכלוסייה של מדינת ישראל נמצאת ביישובים אדומים וכתומים, אי אפשר להגיד שזה המגזר החרדי, זה באמת כבר בכל מקום. עכשיו אנחנו מתחילים לראות את הירידה, שיש כבר 25% יישובים ירוקים וצהובים, כשהירוקים הם בערך 5%, זאת אומרת, הרוב עדיין עם תחלואה מאוד.
למה אתם לא לוחצים על יתר אכיפה במקומות, איך נאמר, מועדים לפורענות?
אנחנו לוחצים.
וזה לא עוזר.
אנחנו קוראים מעל כל במה אפשרית להגביר אכיפה בכל המקומות האלה. מי שלא עומד בהנחיות של משרד הבריאות וממשלת ישראל צריך להיענש. אני אזכיר גם שמשרד הבריאות דוחף במשך שבועות ארוכים בכל מקום את הסיפור של העלאת הכנסות.
אגב, אפשר לערוך בחירות במצב תחלואה של 10,000-9,000 מומתים ליום להערכתך?
זה באמת מאוד מאתגר. אני חושבת שחייבים לערוך בחירות, אי אפשר להישאר במצב הזה ככל הנראה, אבל זה באמת מאוד מאתגר, גם לנהל את כל המערך הזה, טרום בחירות, ובטח ביום של הבחירות, שאתה רוצה לתת לאנשים הזדמנות לצאת ולהצביע, ולממש את זכותם הדמוקרטית, זה יהיה מאתגר.
את מבינה שזה מלכוד את הדיון בתחילת הבחירות, כי כאילו זה, יש אינטרס של הפוליטיקאים שנמצאים כעת בשלטון, ולא כל כך מצליחים בהתמודדות עם הקורונה לדחות את הבחירות.
אני לא עוסקת בתחיית הבחירות ובעניינים הפוליטיים. אני כן אגיד שבאמת אנחנו מסתכלים על התקופה הזאת עם התחלואה המאוד גבוהה כמאתגרת בכל מצב.
אבל זה אפשרי או לא אפשרי? מה דעתך כמומחית?
הכל אפשרי. זה עניין של ניהול סיכונים. הכל אפשרי. אבל זה עניין של ניהול סיכונים. צריך לראות איך לעשות את זה הכי חכם והכי בטוח כדי שבאמת אנחנו לא נסכן אנשים ולא נייצר יותר ויותר תחלואה. מה שחשוב עכשיו שהסגר הזה יהיה מהודק, ואנשים באמת ישמרו כרגע על ההנחיות כדי שמוריד את
הסגר. אנחנו כמעט חודש.
כן, אנחנו עמוק בתוכו.
אנחנו רוצים לסיים בעניין החיסונים. יש לנו כמה שאלות קצרות ונודה על תשובות קצרות. קודם כל, האם יש חיסונים של מודרנה שהגיעו לישראל? האם יש באמת הסכם בלעדיות עם פייזר שלא משרד הבריאות לא יחסן, קופות החולים לא יחסנו בחיסונים של מודרנה?
לא, אין שום הסכם.
אז למה לא מחסנים במודרנה?
אני לא אחראית על חלוקת החיסונים, אז אני לא יודעת איפה זה נמצא, אבל אני יודעת שיש הרבה מחשבות לאן לשנע אותם. המחשבה המקורית הייתה להשתמש בהם במרותקי הבית. אנחנו קיבלנו הודעה ממודרנה שגם את הבקבוקונים האלה בעצם אי אפשר לצלצל, ולכן עושים חישוב מחדש לאן אפשר להשתמש בהם. אין שום הסכם בלעדיות עם פייזר.
יש איזו סיבה להניח מבחינת, אני מתכוון משתמש הקצה, שיש איזה הבדל בין מודרנה לפייזר?
לא, אני לא חושבת. אנחנו רואים שבתוצאות שלהם בסוף היו תוצאות מאוד דומות מבחינת היעילות של החיסון. הטכנולוגיה היא דומה, אין סיבה להניח שיהיה משהו שונה.
מתי פותחים את החיסונים לכלל האוכלוסייה? לכל הגילאים?
אנחנו בדיונים על זה, אני מקווה שבקרוב. אני חייבת להגיד שאנחנו עדיין במצב שאוכלוסייה שהיא בסיכון לתחלואה קשה וקריטית, אנשים בני 40-50 וגם חלק מהאוכלוסייה מעל גיל 60, טרם חוסנה. ולכן אנחנו לא רוצים לפתוח את זה רחב, ושבאמת התחסנו צעירים שהם לא בסיכון גבוה, ונשאיר מאחור את האנשים בסיכון.
אתם מקבלים דיווחים מאנשים שקיבלו את החיסון השני על תופעות לוואי יותר חמורות מהחיסון הראשון?
כן, אז יש באמת עדויות שאחרי החיסון השני יש יותר תופעות, אבל אני חייבת להגיד שזה תופעות יחד עם זה שהן סיסטמיות, חום וחולשה וכאלה, הן נמשכות יום-יומיים וחולפות. זה מראה שמערכת החיסון של הגוף פועלת. אז בהחלט אנחנו מקבלים יותר דיווחים כאלה, אבל אין שום עלייה בדיווחים של תופעות לוואי משמעותיות.
כמה זמן ייקח לכם לקבוע לגבי באמת שהתופעות לוואי האלה הן חולפות, וזה רק כאבי ראש של יום, יומיים? כאבי שרירים גם, חלק מדווחים גם על כאבי שרירים, חולשה.
כל הדיווחים שמראים לנו עד עכשיו, זה דיווחים שאומרים שאחרי בין יום ליומיים הדבר חולף.
כן.
אנחנו לא רואים איזושהי עלייה בתופעות לוואי יותר.
באיזה אחוז את יכולה לומר? שאין עדיין ממצאים?
אנחנו עוד לא יודעים את הדבר הזה, ואני חייבת להגיד שבהרבה מאוד מצבים, אנשים לא מדווחים על כל תופעת לוואי, כזאת לא בהכרח כולם מגיעים לרופא. אז גם כשאנחנו נאסוף את הנתונים האלה, אני בטוחה שזה יהיה עוד הערכת חסר, אבל זה באמת תופעות שחולפות.
לסיום, הייתה איזו הפוגה מסוימת כשמלאי החיסונים לרגע אזל, את יכולה לומר שיש מלאי ואפשר להמשיך לחסן באותם מספרים מדי יום בלי לעצור?
בהחלט, אנחנו עושים הכל כדי להמשיך את הרכבת האווירית של החיסונים למדינת ישראל ולהגיע למצב שכל מי שרוצה להתחסן מעל גיל 16 יוכל לעשות את זה.
דוקטור שרון אלרועי פרייס, אנחנו מאוד מודים לך בשלב הזה.
תודה רבה.
נשמח ביום אחר.
תודה רבה ויום טוב.
תודה לך.